ערב טוב, אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים על משפחה וחברה במשנת מרן הרב קוק זצ"ל. אנחנו למדנו כמה חלקים של אין היה, והערב אני רוצה ללמוד איתכם המשך של אותו אין היה, שהוא גם עומד בפני עצמו, שהוא מתייחס למציאות חברתית שהיא מאוד אקטואלית בימינו, היא חשובה מאוד מבחינת בניין החברה, אבל היא חשובה מאוד גם לכל אחד ואחד מאיתנו שיבין ויראה בעצמו איך לבנות את החיים שלו. הגמרא אומרת כך, בעוון נבלות הפה. דיברנו בגמרא בפעמים הקודמות על אבונות שונים. יש חטאים שגורמים לצרות שונות, וחז"ל כאן מפרטים לנו. וכאן יש חטא, אנחנו קוראים לזה היום ניבול פה, חז"ל קראו לזה נבלות הפה, וחז"ל אומרים פה דברים מאוד חמורים. בעוון נבלות הפה, צרות רבות, כלומר יש ריבוי גדול של צרות, וגזרות קשות מתחדשות, ובחורי שונאי ישראל מתים. זה מה שנקרא לשון סגי נהור. כלומר, כשחז"ל מדברים על דברים קשים לגבי עם ישראל, הם לא אומרים עם ישראל סובל, הם אומרים שונאי ישראל סובלים. כמו שאנחנו אומרים על אדם שהוא חס וחלילה לא רואה, אומרים שהוא סגי נהור, יש לו הרבה אור. אז פה הכוונה היא בחורי שונאי ישראל בלשון סגי נהור, כלומר הבחורים חס וחלילה מתים, יתומים ואלמנות צועקים ואינם נענים. לא רק שיש יתומים ואלמנות חס וחלילה, אלא היתומים והאלמנות האלה נשארים בלי מישהו שיעזור להם, צועקים ואינם נענים. שנאמר, פסוק בישעיהו, על כן על בחוריו לא ישמח השם, ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם. למה? מה עשו? כי כולו חנף ומרע וכל פה דובר נבלה. מה זאת הסיבה? הניבול פה שדיברו. טוב. אז יש לזה המשך. בכל זאת לא שווה פה ועוד ידו נטויה. מסתיים הפסוק. אבל אנחנו נראה את זה אחר כך. קודם כל אנחנו נראה את דברי הרב על המאמר. יש כאן קודם כל משפט כללי שהוא פותח את המאמר. האדם מורכב מנטיות טבעיות ונטיות בחיריות. זה דבר מאוד מובן. לכל בן אדם יש צדדים שהוא נולד איתם. מה שקוראים היום תורשה. אדם יש לו נטיות נפש, שהוא נולד ככה, והוא צריך להתמודד איתם. זה נקרא נטיות טבעיות, ויש לו דברים שהוא פיתח בבחירה החופשית שלו. זה נקרא נטיות בחיריות. אומר הרב, בשתיהן הוא מקושר עם כל כוחות הטבע והמציאות. זו נקודה שהרב מרחיב בה במקומות אחרים. אנחנו חושבים שהאדם לא יכול להשפיע על כוחות הטבע. יש מזג אוויר, אתה יכול לשנות את מזג האוויר? לכאורה לא. יורד גשם, יורד גשם, לא יורד גשם, כמעט אין מה לעשות. אפשר לדאוג להשקיה למים ממקום אחר. יפה. לא רק זה, אלא אנחנו אומרים פעמיים ביום, משהו שונה לגמרי. והיה אם שמוע, אם תשמע בקול השם, מה יקרה? ירד גשם. לא כתוב שאם תשמע, אז הקדוש ברוך הוא ידאג לך, שיהיה לך אוכל, ולא משנה איך, עם גשם, בלי גשם, יכולים להיות מצבים כאלה. כן, היום אנחנו פחות צריכים את הגשם, כי יש לנו מים מותפלים, ואנחנו משלימים. אבל הפסוק אומר אחרת, הפסוק אומר שאם תתנהג בצורה נכונה, כלומר, אתה תבחר בטוב, אז ירד גשם. מה הקדוש ברוך הוא מפעיל את הטבע לפי המציאות של האדם. אנחנו לא רואים את זה. אנחנו לא מרגישים את זה. כי הדברים לא גלויים. יש מצבים גלויים. בדור המדבר, עם ישראל ידע כל דבר. אם הוא חוטא, הוא מקבל עונש מיידי מהקדוש ברוך הוא. זה היה גלוי. אבל במצבים אחרים, הקדוש ברוך הוא בכוונה לא מגלה לנו את הדברים. אבל אחד מיסודות האמונה הוא לדעת שיש השגחה אלוקית על הכל, וגם הטבע מסודר לפי השגחה אלוקית, זאת אומרת, לפי הבחירה של האדם, כך הוא מקבל את התוצאות גם של מעשי הטבע. זה מה שמתכוון הרב פה, שבשתיהן, כלומר גם בנטיות הטבעיות של האדם, וגם בנטיות הבחיריות, הבחירה החופשית שלו, הוא מקושר עם כל כוחות הטבע והמציאות. זה אמרתי כדי שנבין את המשפט. המשפט הזה הוא כלל גדול שהרב לא מרחיב בעניין פה, אבל הוא מובא בהמשך, וזאת דרכו של הרב. לפעמים הוא פותח באיזה משפט כללי, אחר כך נראה אותו במשך הפירוט. עכשיו ניכנס לעניין היותר עקרוני פה. אומר הרב כך, כשמסתכלת הנפש האנושית על כללות השלשלת הגדולה של כל המעשים וכל הנטיות שבקרבו פנימה, על יחוסם זה לזה ואל הכלל כולו, אז ימצא שהכל יפה וטהור, הכל נעלה ומרומם. אנחנו קוראים בפרשת בראשית, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. זה נכון? מה פירוש זה נכון? ודאי זה נכון. זה כתוב בתורה. ככה הקדוש ברוך הוא אמר, הכל טוב מאוד. אבל, לא תמיד אנחנו רואים את הדברים כך. למה? למה אנחנו לא רואים כך? אומר הרב, אף על פי שבפרטם של הנטיות והכוחות, בפרטים, ימצאו גם כן כאלו שנפש היפה סולדת בהם. ומוצא בעל הדעה נקייה בהם איזה כיעור ושפלות. תראה, בוא תסתכל על הבן אדם. גוף האדם הוא דבר יפה. כן, אנחנו מסתכלים על האדם, אומרים, איזה יופי, איזה יצירה מופלאה שהקדוש ברוך הוא יצר פה. אבל אם, התחלתי להגיד חס וחלילה, לא חס וחלילה, אבל בן אדם יעשה דבר לא נעים, וילך לשירותים, ויראה מה קורה שם. יסתכל על זה. זה דבר יפה? קשה להגיד שזה דבר יפה. אנחנו לא נהנים, לא מהמראה ולא מהריח. סליחה שאני מפרט, אבל אנחנו צריכים להבין במה מדובר. ככה, גם בתוך הנפש של האדם, יש דברים לא יפים. אז רגע, הכל יפה או לא? אומר הרב, מכל מקום, גלוי וידוע, שאין ההשקפה הפרטית השקפה אמיתית. כי אם לפי אותה התמצית העולה מהשקפת האמת הכללית, הסוקרת את הכל בסקירה אחת. כשאתה מסתכל על הכלל, כל גוף האדם, רגע, האדם עושה דבר נפלא, גוף האדם עושה דבר נפלא. הוא קולט אוכל, מחלק את האוכל לחלקים מזינים ולחלקים לא מזינים, ואת החלקים הלא מזינים הוא מוציא החוצה. זה דבר יפה? זה דבר נפלא. לא רק זה, אלא שבאופן עקרוני אנחנו היום יודעים, המדע, הרפואה, יודעים איך להאכיל את האדם באוכל שלא ישאיר פסולת. אתם יודעים את זה? עושים את זה לדוגמה אצל האסטרונאוטים. או אפילו במידה מוגבלת יותר אצל טייסים. טייס צריך להישאר נניח שעות בטיסה. מה הוא יעשה? כן? טייס במטוס קרב לא יכול לקום ולצאת. אז נותנים לו אוכל עם רמה מאוד נמוכה של פסולת. אז למה שלא יעשו לכולנו כך? לא יותר נעים? נגמור את כל העסק הזה? לא. זה לא בריא בכלל. אם האדם מנסה לאכול אוכל בלי פסולת, מערכת העיכול שלו במשך הזמן תקרוס. אי אפשר להחזיק ככה מעמד. כי הגוף צריך את הפסולת כדי לאבד את האוכל. היום מאוד ידוע. אומרים לבן אדם, אתה רוצה עיכול בריא, תאכל סובין. מה זה סובין? סובין עם פסולת. פסולת כמעט נטו פסולת. זה מאוד בריא לעיכול. לכן אומרים, תוסיף סובין אפילו לאוכל, כי לפעמים באוכל מעובד, אין לך מספיק סובין. אז תגידו, זה טוב שיש פסולת או לא טוב שיש פסולת? למה? מה אתה לא היית? בגוף האדם, זה טוב שיש לך אוכל עם פסולת? כן, כי כך העיכול שלך פועל, כך כל המערכת מתפקדת טוב בצורה נפלאה. הקדוש ברוך הוא סידר את הכל, וזה כלול במה שכתוב שם בפסוק, והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. בתנאי שאתה מסתכל על הכל. על הכלל, מה שהרב אומר פה, האמת הכללית הסוקרת את הכל בסקירה אחת. אבל אם אתה תבוא ותסתכל רק על נקודה מסוימת שהיא לא נעימה, אתה תגיד, אי, לא טוב, לא נעים. לכן, אמר פה הרב בתחילת המשפט, גלוי וידוע שאין ההשקפה הפרטית השקפה אמיתית. להסתכל על הפרט זה לא אמיתי. כמובן, יש פעמים שאנחנו מסתכלים על הפרט. אם יש לבן אדם בעיות בעיכול, הוא הולך לרופא, יכול להיות שהרופא צריך לבדוק את הפרטים של העיכול שלו. טוב, לא נעים, זה התפקיד של הרופא. היום ברפואה לוקחים בדיקות, דם וכל מיני הפרשות וכל מיני דברים שהם לא נעימים, אבל ככה מחזיקים את הבריאות בצורה הרבה יותר, ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שהיו מחזיקים בעבר. אז לפעמים אתה צריך להסתכל על הפרט, אבל הרופא יודע שהפרט הזה הוא פרט מתוך גוף שיודע לתפקד בצורה נפלאה. ככה הקדוש ברוך הוא יצא לנו את הגוף. אנחנו מברכים, ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. זה נפלא. מה נפלא? עשית עכשיו דבר לא נעים. כן, זה נפלא שאני מסוגל לעשות את זה. שהכל מתפקד, שהכל פועל ביחד. אני לא אסתכל על הפרט הזה בצורה מנותקת. כי אם אני מסתכל בצורה מנותקת, זה לא אמיתי. ההסתכלות האמיתית היא ההסתכלות הכללית, המקיפה. זה ככה גם בדברים אחרים. צריך להבין את זה. יש ספר מפורסם באומות העולם. היה לפני הרבה הרבה שנים אנגלי אחד כישרוני, שהוא כתב מה שנקרא סאטירה פוליטית. רצה לכתוב ביקורת על הפוליטיקאים בזמנו, ולא רצה שהדברים יהיו מפורשים, הוא לא רצה לקרוא לדברים בשמות של פלוני ואלמוני. אז הוא כתב ספר דמיוני, וכולם הבינו על מה הוא דיבר. הספר הדמיוני הזה היה כל כך קישוני, שהיום עדיין קוראים בספר הזה בתור ספר ילדים. קוראים לזה מסעות גוליבר. כן, סיפור על איזה אחד שהפליג באונייה, ואונייה התרסקה באיזה מקום, הסתבכה, והוא הגיע למה? למקום שכולם קטנים. קטנטנים. והוא היה ענק. מכירים את הסיפור? טוב, זה הסיפור הזה במקורו הוא סאטירה פוליטית. אבל מה שלא יודעים, יש כמה חלקים של הסיפור. יש ארבעה חלקים שכל פעם הבן אדם הזה מאבד את אונייה במקום אחר, ואחר כך חוזר, ומגיע למקום אחר. אז כמו שפעם הוא מגיע למקום של אנשים קטנים, בפעם השנייה הוא מגיע למקום של אנשים ענקיים. והוא קטן, הוא קטנטן כזה, והוא הופך לצעצוע של הנסיכה. כי הם כל כך גדולים שבשבילם הוא בגודל מיניאטורי. אז מאוד מעניין את הנסיכה שם, שיש לה איזה בן אדם כזה, תראו לעצמכם שיש מישהו בגודל 5 סנטימטר שהוא הולך ומדבר ועושה את כל מה שבן אדם עושה. למה אני מספר את זה? כי יש שם תיאור כזה. הוא מתאר תוך כדי הדברים. הוא אומר, אני הייתי שם עם הנסיכה. והיו שם את מה שנקרא הנערות שלה בחצר. מי לוקחים בתור נערות של הנסיכה? את הבנות הכי יפות בממלכה. ואמרו לי כל הזמן, הבנות האלה מאוד מאוד יפות. אני לא הבנתי. אני הייתי עומד שם על היד של הנסיכה ומסתכל, ואני רואה אישה, בחורה, שאומרים שהיא מאוד יפה, ויש לה בפנים, במקום אור חלק, חורים כאלה באור, עם שערות, מאוד לא יפה. איך זה יכול להיות? התשובה היא פשוטה. אם אתם תיקחו זכוכית מגדלת, ותסתכלו על כל בן אדם בעולם, גם על האישה הכי יפה שיש, עם האור הכי חלק שיש, אבל אם תיקחו זכוכית מגדלת, תראו שיש שם שערות, ויש לכל שערה, כל שערה צומחת מתוך איזה גומה כזאת, ואם תיקחו זכוכית מגדלת ותסתכלו מקרוב, זה לא יפה. נכון? אז זה יפה או לא יפה? זה יפה כשמסתכלים במבט כולל, מרחוק, אתה רואה את הכל. כשאתה מתמקד בפרט קטן, זה מאוד לא יפה. זה עיקרון שהרב אומר כאן. צריך לדעת שאין ההשקפה הפרטית השקפה אמיתית. מתי יש השקפה אמיתית? כי אם לפי אותה התמצית, כלומר ההשקפה המובחרת, המתומצתת, העולה מהשקפת האמת הכללית, הסוגרת את הכל בסקירה אחת. לכן כתוב בפסוק, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. עכשיו, זה לגבי הבנה, השקפה. יש שלב נוסף. כשהרגשות הפנימיים של האדם מתפרצים לצאת החוצה כלפי החברה הכללית, אדם מרגיש משהו. הוא רוצה להוציא את ההרגשה שלו כלפי חוץ. איך אדם מוציא את ההרגשה שלו כלפי חוץ? הוא מדבר. בסיועה של הסביבה הקרובה מתפעלת על ידי הדיבור. אדם מדבר עם החברים שלו. אני, הייתה לי חוויה כזאת, והייתי דבר כזה, אני חושב כך, אני... בסדר? נורמלי. אדם חברתי מדבר. צריך הפה של האדם להיות מכשיר את הציורים כלפי הצד היותר אמיתי והיותר מעולה שלהם. איך קוראים לזה בלשון ההלכתית? שצריך שתהיה לאדם לשון טובה. זה איסור לשון הרע. אם אתה מתמקד בדברים הרעים של בן אדם, אתה עושה עוול. גם כלפי האדם, גם כלפי הקדוש ברוך הוא שיצר את האדם, וגם, הדבר הכי גרוע, כלפי החברה בכללותה. כי הצד היותר אמיתי והיותר מעולה, הוא כלפי המטרה יותר כללית ויותר רוממה, ששם כל נחלי החיים מתכנסים. כלומר, אם אתה רואה במבט שהדבק, המבט הזה דבק באמונה, בכיוון האלוקי, אז יש לך מטרה כללית בחיים, שממילא הכל מתבטא נקי, מלא, חן וטהרה. כשאתה מסתכל על הדברים בצורה כללית, אתה מבין שהכל טוב מאוד. ומה קורה כשאתה מסתכל כך, ואתה מדבר כך, ואתה מדבר בלשון נקייה, כלומר, בלי לשון הרע, בלי לימוד חובה על אנשים, אז כשהמאורעות של החיים, אותם המעוררים בייחוד את כוח הדיבור מצד חידושם, תמיד יש חידושים. קרה משהו, רוצים לדבר, לספר, נכון? ככה בן אדם בנוי. אם אתה מספר את הדברים בצורה חיובית, בצורה טובה, בצורה נקייה, בצורה כללית שהיא תמיד מראה את הטוב, אז הם הולכים כסדרם בשלוותן ונעימות יחוסם. הכל נעים. והם מוסיפים פרי לפה האנושי, ותוספת הדיבורים מרחבת את החיים עוד יותר בעושר הציורים בגוון האמת והכללות. כשבן אדם מדבר טוב, זה מביא להרגשות טובות. כשבן אדם מדבר בצורה טובה ובצורה חיובית, זה מוסיף כוח לחיים. זה מוסיף מוטיבציה. זה מוסיף הרגשה טובה. וקישור טוב מביא טובה. זה מתקן את המידות. זה מתקן את ההתנהגות. עד שהמאורעות הטבעיים הולכים גם הם מתאימים להרחבת החיים. והעשרת הדיבור המביא טובה לעולם. כאן הרב מבליע את מה שאמרנו בהתחלה במשפט הראשון. אמרנו שהבחירה החופשית של האדם משפיעה גם על הטבע. כמו שאנחנו אומרים והיה עם שמוע, אדם בוחר במצוות אז גם יורד גשם. אז כך אם אדם בוחר בטוב ומדבר טוב, אז גם הטבע מתנהג בצורה מתאימה. גם הטבע הופך לטוב. וכן המאורעות של הנטייה החברותית, החברתיות, היא לעולם מתאימה לטובת כל פרט, ומכוונת גם כן לטובת הכלל. הרי אנחנו לא מתעלמים מהפרטים. אנחנו לומדים על החשיבות של הפרטים מתוך הכלל. אז כל פרט מכוון לטובת הכלל. כדי שצד החידוש המחויב להיות בחיים, תמיד יש חידושים, ימצא את עצמו מוכן להרחיב את כוח הדיבור שבאדם על כל החזיונות שבחברה ובטבע. ולפי רוב הדיבור הטוב, יזדקחו המחשבות וירומו המעשים. בן אדם מדבר, הוא מוסיף טוב, הוא מתאר דברים טובים. כתוב בחז"ל, מצווה לשבח את הצדיקים, לשבח מעשים טובים. כי כשאתה משבח, אז לא רק אני ראיתי מישהו עושה דבר טוב, אני בא וספר, תראו איזה דבר טוב ראיתי, תשמעו איזה דבר טוב ראיתי. ואני מתאר לכם, וזה מוסיף גם אצלכם הרגשה טובה. כוח הדיבור, יש לו יכולת כזו. כוח הדיבור, לא חייב להיות רק דיבור אישי. זה יכול להתרחב לספרות ולדיבורים כלליים שאנשים מדברים, קוראים לזה היום תקשורת, והכל חיובי. כן. פשוט מאוד, יש בהלכה הלכות של לשון הרע. לשון הרע הוא העיוות של המציאות. עכשיו יש הגדרות, לפעמים אם חס וחלילה קורה, שבן אדם בא ואומר, אני רוצה לעשות עסקה, עסק, שותפות עם פלוני. ואתה יודע שפלוני הוא אדם שאי אפשר לסמוך עליו. אז אתה אומר לו, במינימום ההכרחי, שמע ידידי, אל תעשה שותפות עם פלוני. הוא ישאל אותך פרטים, אתה תגיד את המינימום ההכרחי. נכון? כמו שהרופא יכול לבדוק דברים לא נעימים. אבל זה לא מצביע על הכל. יש על זה סיפור נפלא. שהיה מספר רבנו רב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, על אחד מגדולי ישראל שקראו לו המגיד, מגיד היה דרשן נודד בזמנו, המגיד מדובנה. הוא חי לפני יותר מ-200 שנה, היה תלמיד חכם מאוד גדול, והיה מסתובב ממקום למקום ודורש בדברי תורה. יום אחד המגיד מדובנה הגיע לאיזה עיירה, והוא הגיע לעיירה כבר בשעת לילה, והוא לא הספיק להתפלל ערבית. הוא מאוד רצה להתפלל ערבית במניין, ואנשים רצו לעזור לו. אז מחפשים 9 יהודים להצטרף למניין. מחפשים, מחפשים, מוצאים 8 יהודים. אז המגיד מדובנה מאוד מצטער, הוא רוצה להתפלל, אין עוד איזה יהודי. אז הוא רואה שאנשים מתחילים להתלחש ביניהם, אולי... זה, מה, נו, יש עוד מישהו? מה הבעיה? תראו, יש עוד יהודי שאפשר לקרוא לו, אבל לא נעים. למה לא נעים? כי אנחנו קוראים לו חיים כאגנב. כולם יודעים, לא תופסים אותו, אבל כולם יודעים מה הוא עושה ומה המקצוע שלו. זה רגע. אתם פעם העמידו אותו למשפט? לא, אף פעם לא תופסים אותו. יש עדים? לא, הוא כישרוני. אז תביאו אותו. מי אומר? איך אתם יודעים? טוב, מביאים אותו, הוא בא להצטרף למדיין, והמגיד, שהוא תבב גדול, אומר, רב חיים, ברוך הבא. רב חיים, כולם מסתכלים, רב חיים. מי חשב לקרוא ליהודי כזה רב חיים? רב חיים, ברוך הבא, בוא תצטרף לתפילה וזה, מכבד אותו, מתייחס אליו. טוב, מצוין, מתפללים ערבית, והיהודי אומר, יש יהודי חדש, בעיירה, קוראים לו רב חיים. למחרת, המגיד אומר, תראו, אני קיוויתי להגיע גם לעיירה ליד, ונתנו לי כסף לתת שם למישהו, ואני רואה שאני לא מספיק, אולי יש מישהו שנוסע לשם. אז אחד היהודים אומר לו, כן, רב חיים נוסע לשם. זאת אומרת, מי איזה רב חיים? זאת אומרת, זה שהצטרף אלינו למניין. אומר, מה אגיד, מה? לתת כסף לחיים כאגנב? אסור לעשות דבר כזה. אבל הרב קרא לו רב חיים. זאת אומרת, כן, כשאני בא לצרף יהודי למניין, אמרתם, אין עדים, זה רק שמועות. אז אני מתייחס ליהודי. יש לו נשמה יהודייה. זה טוב. הוא אדם שמן הסתם גם עושה דברים טובים בעולם. אבל כשאני צריך לתת כסף ביד למלא שליחות, אני לא אתן אותו למישהו שחשוד בגניבה. זה לא סותר את המבט הכללי. אנחנו לא מתעלמים מהפרטים. אבל אנחנו חייבים שהמבט הכללי הוא יבוא לידי ביטוי מרכזי בחיים. הוא קובע את החיים. הוא יוצר את הסגנון של החיים. ועוד מעט נראה מה המשמעות של הדבר הזה. אומר הרב, הוא מתחיל להסביר עכשיו את המאמר. התקופה שבאדם, שהיא מלאה עוז וססון חיים. יש תקופה בחיי האדם שיש לו גם כוחות וגם שמחה. איזו תקופה? היא תקופת הבחרות. בן אדם צעיר. למה? כי היא נשענת הרבה על אותו הצד היפה שבחיים, שבהם תעוז יד האדם להביא את כל הרגשות הצפונים בחובו לידי קשר של תחייה. אדם אז מתפתח. ההתפתחות הזאת נותנת גם כוחות וגם הרגשה טובה, על ידי שכללות העתיד של החיים, עם כל ההליכות הרבות המשולבות בתוכו, מתייצב בציור הבחרות בגוון בהיר וכללי, מפני ששדה החיים עודו לפניו בכל היקפו. אדם צעיר, החיים לפניו. הוא אומר, תראו, אני אוכל לעשות כך ואני רוצה לעשות כך. זה נותן לו הרגשה טובה. יש לו כוחות, הוא מביא אותם לידי ביטוי, והוא מסתכל על החיים בצורה חיובית. זה מצוין. לכן, הבחרות היא דבר חיובי בצורה כזאת. על כן, בהתאמת החזיונות וצירופם הכללי, אדם תופס, כמו שאמרנו, את הסך הכל החיובי של החיים, הכל מתעלה. וחיי הבחרות נעשים עם העוז שבהם, עם הכוחות החזקים שיש בגיל הזה, ויחד עם הנטייה לפיתוח ההגשה של היופי והעידון, הם נעשים כאין אבן נזר, תכשיט, כן, אבן טובה, בתוך כללות החיים, ומוסיפה, יפעה, יופי, אפילו לזקנה והשחרות, כמו שכתוב בפסוק, עטרת זקנים בני בנים. הזקנים הם כבר אנשים חכמים, נבונים, מנוסים, אבל אפילו בשביל הזקנים הצעירים האלה, הנכדים, הבני בנים, שהם בגיל צעיר, הם מוסיפים להם תוספת, עטרה, כתר, על הראש. יפה. למה? כי זה באמת מתוך מבט כללי כמו שתיארנו. כוח הדיבור, כשהוא שומר את תפקידו כראוי לו, פועל את פעולתו הכללית לרומם את ערך החיים ואת דקות ההרגשה. זה מה שאמרנו. אם אתה מדבר בצורה חיובית, החיים יהפכו ליותר חיוביים. החיים יהפכו ליותר מעולים. וזה, אתה לא מתעלם מהפרטים. אתה אומר, לא, 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 אני לא ארגיש כל... ודאי, אתה אדרבה, הרגשות שלך יהיו יותר עדינים. אתה תהיה יותר רגיש. אנחנו בהמשך נבין למה זה מאפשר דווקא את הרגישות. נבין את זה דווקא יותר טוב אחר כך בכיוון ההפוך. על כן, כל רגש מתעורר לטובה. כי יש לך הרגשה טובה. אז יש רגש, אז אפשר לבנות ממנו משהו, אפשר להוסיף איתו משהו. ולעומת זאת, כל קובלנה שבחיים, כל דבר שנראה לך לא טוב, היא מיד סמוכה לעזרה. ודאי שיש דברים לא טובים, יש פרטים לא טובים. אז מה אתה עושה כשיש פרט לא טוב? אתה רוצה לתקן אותו. אתה לא רוצה להתלונן עליו. אתה לא רוצה להגדיל אותו. אתה לא רוצה להשמיץ ולבוא ולהגיד לאנשים דברים רעים. אתה רוצה לתקן. זה נותן מוטיבציה עצומה לתיקון. אז בביות הציורים הפנימיים, ציור הפנימי הכוונה היא, מה שאדם תופס באישיותו מבפנים, אותם שהם אפילו עלולים להשפיל את ערך החיים, כשהם מתבודדים לעצמם. כלומר, יש לבן אדם רגשות לפעמים לא טובים, בן אדם נפגש בדברים לא נעימים. אבל הרי אמרנו, כל דבר לא נעים הוא לא נעים רק שהוא מבודד. אם אתה מחבר אותו לכלליות, אתה מחבר אותו לסך הכל, אז הוא חיובי. אז אותם ציורים פנימיים, אפילו השליליים, כשאתה תופס אותם בצורה כללית, הם מתעלים עם כללותם. ואז הם גם מתקדשים על ידי הדיבור האהוב, הנימוסי והמקודש. אתה מתייחס לכל דבר בצורה נכונה, על פי תורה, על פי קדושה, אז גם את הדברים שנראים לא טובים, אתה מעלה. הנה, עובדה, אנחנו, סליחה לביטוי, מפרישים הפרשות, דבר לא נעים, ואנחנו מברכים על זה ברכה אחר כך. טוב, קודם כל, כמובן, אנחנו יוצאים החוצה מהמקום, אנחנו נותנים ידיים, דואגים לניקיון והכל, ואז אנחנו מברכים, זוכים לברכה, ברוך אתה השם. כן, אשר יצר את האדם בחוכמה, רופא כל בשר ומפלי לעשות, הדברים מתקדשים ומתעלים. ואז נעשים החיים כולם על ידיהם יותר יקרים. יש דברים לא טובים, יש דברים ממש לא טובים בעולם, נכון, כל מיני אסונות. כל מחזה שמעורר יגון של הפסד החיים, הוא גם מביא תועלת. הוא מביא את הלב לידי התעוררות של ישועה ורחמים. יש חס וחלילה משהו לא טוב, אז אתה בא ואומר, טוב, קרה דבר לא טוב. אז בוא נראה מה אפשר לעזור, מה אפשר לסייע, מה אפשר להוסיף. יש יהודים שקוראים להם אסונות, הם הופכים את כל החיים לחיים של קידוש השם. תראו, יש אישה יקרה, מרים פרץ, שני בנים שלה נהרגו. אסון נוראי. יכלה לקבור את עצמה, יש אנשים במצב כזה, מסתגרים בבית, לא יוצאים החוצה, לא רוצים לשמוע, רק בוכים או יושבים בבית הקברות כל היום. יש דברים כאלה לצערנו. מה היא עושה? היא מוסיפה טוב. היא מוסיפה אור, היא מוסיפה חיים, היא מעלה את החיים. כי היא לוקחת את הדברים בתור מוטיבציה לתיקון. יש אנשים שקורה להם דבר כזה, והם הולכים כל פעם שהם שומעים על מישהו אחר שקשה לו, הולכים ועוזרים לו ומחזקים אותו. זאת הגישה הנכונה, הגישה החיובית, הגישה הכללית. שרואה כל פרט שהוא בעייתי בתוך המסגרת של הכלל. אז כל זה עד עכשיו היה תיאור של המצב כפי שהוא צריך להיות מבחינה תורנית. מכאן מתחיל האבל הגדול. אבל זה חס וחלילה ההפך. כשהדיבור יהפך מתעודתו, המטרה שלו, הנשגבה לקדש את הציורים הפנימיים על ידי כללותם, כמו שהסברנו, לא רק שהוא לא יעשה את זה, אלא הוא עוד יפרידם. גם מאותו הקישור הטבעי הנשקף לכל נפש אנושית אגונה, ויציג לרעבה רק את הצד העלול לכיעור לשפלות שבהם. זה ניבול פה. בא בן אדם, ובמקום להבין, הרי כל בן אדם, אפילו בלי תורה, יכול להבין שגוף של, גוף האדם הוא נפלא. והמדע גם יודע שכל הדברים האלה שלא נעימים, הם רק מוסיפים בבריאות. אבל לא, אתה לוקח את הדבר הזה והופך אותו לצחוק. אתה לוקח זכוכית מגדלת במובן הציורי, ומסתכל על הדברים הלא נעימים. אתה הופך את זה לבדיחות ולצנות ומה שנקרא ניבול פה בלשוננו. מה קורה? אתה מוריד את החיים. זה ניבול פה כפשוטו. ויש גם מחלה חברתית של ניבול פה לפי המובן שהרב קוק זצ"ל מסביר פה. לא מה שאנחנו מכירים כניבול פה, אלא מה שאנחנו מכירים היום כתקשורת. מה עושה התקשורת? היא לוקחת זכוכית מגדלת ומתמקדת בכל הדברים השליליים, מנתקת אותם מהקשר הכללי ומגדילה את כל השלילה בעולם. זה היום התפקיד של עיתונאי. לחפש את השלילה. ראיתם פעם שכותבים בעיתונים, איזה יופי, הכלכלה פורחת. לא יכתבו אפילו מה אחוזי האנשים שיש להם עבודה. יכתבו לך על אחוז האבטלה שיש. נכון? למה? בדיוק ככה. בדיוק כמו שרב מתאר. כשהדיבור מדגיש את הצדדים השליליים, ומדגיש את הצד השלילי שבתופעות, מיד בהתרחב מחלה זו בכללות החברה, כשהחברה הכללית בנויה על גישה כזאת, אז אם תלך כסדרה, נותנים לה לזרום, ככה מקובל, ככה כולם עושים, ולא תעשיג מועקה מתגרת לחץ הסיבות הטבעיות המדכאות את נפש האדם ומכנסות אותו פנימה, לא נעים לבן אדם באמת לדבר על השלילה. זה, יש לזה נטייה לעצור את הדיבורים האלה, אבל לא, זה נהפך להרגל, לנורמה, לטבעיות. כן? הסיבות הטבעיות דוחפות דווקא לבן אדם לא להנהג כך. מכריחות אותה להתאחד עם כל כוחותיה למלחמת קיומה. אבל בן אדם לא שומע את הקול הפנימי שאומר לו, תפסיק. להרבות שלילה, תפסיק להדגיש את השלילה. אז אם זה הופך להרגל, אז תלך ותרד החברה האנושית מטה מטה, והדיבור הכללי יהפך למפלצת נוראה, ואפשר בהחלט להחליף את המונח של הרב כאן, דיבור כללי, למונח בימינו של תקשורת. מה זה דיבור כללי? דיבור כללי פירוש הדבר הדיבור של הכלל, הדיבור של החברה. מה זה הדיבור של החברה? זה התקשורת, זה מה שכולם שומעים ומדברים ומתעסקים. וכמו שמדברים בתקשורת, כך אתם אנשים מדברים שהם שומעים את התקשורת. אז כל אחד מדבר עם החבר שלו, שמעת מה קרה? שמעת איזה דבר שלילי? זה הדיבור הכללי. הדיבור הכללי יהפך וכבר נהפך למפלצת נוראה, עד שכל נושא חדש שבחיים, המעורר שיחה והרחבת פה, יצורף להיות לכלי משחית. קודם אמרנו שכל חידוש הופך לדבר חיובי, להעלות את החיים, לתקן את החיים. ואפילו אם זה דבר שיש בו כקלקול, אבל יחפשו איך לתקן אותו, איך להוסיף טוב. וכאן ההדגשה היא בדיוק הפוכה. כלי משחית למוסר הפרטי ולמוסר החברה בכללה. עד שכוח העוז והיופי כשהוא מתכנס, יש לך איזה ריכוז של כוחות, של עוצמה ושל יופי, יפיק את הזוהמה יותר נוראה שבה אדם מוכר לצערנו, כן? זה מה שקורה. אנשים צעירים יוצרים כביכול אומנות. מה מבטא את האומנות? הקלקול והשלילה. כי זה מה שהם רגילים, זה הדיבור הכללי, זה הצורה החברתית שקיימת בחברה. מצד ההתגלות של הרגשות היותר נמוכים כשהם בבדידותם וצורתם המכוערה, אתה תמיד מדגיש את הצד הפרטי המנותק מהכלל. כן, איך אומרים היום בתקשורת? להגיד שכלב נשך בן אדם זה לא כותרת. להגיד שאדם נשך כלב זה כותרת. אבל מה, היה לך בן אדם אחד שנשך כלב, מסכן. תביא אותו לבית חולים לחולי נפש. תרפא אותו. יש חולי נפש בעולם, בסדר, אבל 90% מהאנשים הם בריאים וטובים. אז תבואו, תספר. היה בן אדם מסכן, והשכנים שלו עזרו לו, המשפחה שלו עזרה לו. לא, 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 אנחנו לא מספרים את הדברים האלה, זה לא מעניין אף אחד, ואת צריך לספר את הצד השלילי המנותק מהכלל. אז זה הופך לגישה יסודית. זה הופך להגל חברתי. על כן, תהיה אז הבחרות, הרי אמרנו, איזה יופי. אנשים צעירים, יש להם את כל החיים לפניהם, יש להם כוחות ויש להם תקווה. אבל כל זה, אם המבט הוא מבט כללי, חיובי. אבל אם המבט הוא שלילי, תהיה אז הבחרות התקופה יותר מזהמת את הכלל כולו. אז אתה הכי מתעסק בדברים מזהמים. ומפני עלילות הדיבור הנמאס, כלומר, כשאדם רגילים לדיבור כזה מאוס, כשהוא פועל כולו כמו שהוא, על הציורים והכוחות לרע ולהשחית, זה לא נשאר ככה. הרי אם כל הזמן מדברים כך, אז זה הורס את האדם מבפנים. זה מקלקל את כוחות הנפש. אז מוכרחת ההגשה להיות הולכת וכהה, כדי שלא תרגיש באותו הכיעור של הניבול לכל פרטיו הרעים. זה צריך להבין. יש לי ידיד טוב, שהוא היום תלמיד חכם, והוא לפני שנים למד גם במכון מאיר, הוא גדל במה שנקרא חברה חילונית. אכן הוא מכיר את הדברים. פעם אמר משל מעניין, מה תראו, אם אתה מפעיל מכשיר קשר, אתה יודע שבמכשיר קשר יש שני דברים, יש את מה שאתה רוצה לשמוע ויש תמיד רעשי רקע. אם אתה תחזק את העוצמה יותר מדי, אז הרעשי רקע ישגעו אותך. אתה לא יכול לקחת את העוצמה הכי חזקה, אתה צריך להנמיך עוצמה. הוא אומר, ככה זה, אם בן אדם גדל במצב שהוא כל הזמן חשוף מבחינת צניעות לחוסר צניעות. הוא לא יכול להשתגע. כמו שאומרים, יסרף לו הפיוז. הוא הולך לשפת הים, הוא הולך לזה, הוא רואה נשים פה, נשים שם, כמעט בלי שום גבול ושום צניעות. מה, הוא יישאר עם רגישות? לא יכול להישאר עם רגישות. הוא ישתגע. אז הוא חייב להוריד את סף הרגישות שלו. הוא לא יכול לעלות אותו שוב כל רגע. הוא יבוא הביתה לאשתו, יישאר עם סף רגישות נמוך. אותו דבר נכון בכל התחומים. בן אדם כל הזמן מוצף בתקשורת, באסונות ובצרות ובכזה ובכזה, והכל שלילי והכל מלוכלך והכל לא טוב והכל מושחת. הוא לא יכול להיות רגיש. אז מה יקרה? מוכרחת ההרגשה להיות הולכת וכהה, הולכת ונחלשת. לכן אמרנו קודם שדווקא הדיבור הטוב נותן מקום להיות רגיש. כי הדיבור השלילי מכריח אותך להיות לא רגיש, כדי שלא תרגיש באותו הכיעור של הניבול לכל פרטיו הרעים. ואז החיים בעצמם מתייצבים בתור השפל, כאילו היו רק אסון נמשך, מחפצים בזויים ומוכרים של האדם. הכל אסונות, הכל בזוי, הכל כולם, לא. זה החיים, מה אפשר לעשות? זה לא החיים. זה לא החיים האמיתיים. אתה קלקלת את החיים כי דיברת על זה ככה. כי התייחסת לזה ככה. זה נקרא ניבול פה. זה מתחיל מניבול פה כפשוטו, וזה ממשיך בכל האווירה התקשורתית. אבל במצב כזה לא יוכל הלב כלל להרגיש את הצער והעלבון של האומללים הנדכאים מסיבות ההפסד של החיים. אם באמת יש מישהו מסכן, אז כבר אנשים לא רגישים. אז זה, עכשיו נבין את הפירוט של מאמר חז"ל, שאומר כל מה שקורה בגלל ניבול פה. בעוון נבלות פה, קודם כל צרות רבות. יש הרבה צרות, טבעיות. כי הקדוש ברוך הוא יכול לתקן את החיים אם בן אדם בוכה בטוב. אבל עכשיו בן אדם בוכה בהפך מהטוב. הוא לא רואה בכלל את הטוב. אז יש הרבה צרות. וגזרות קשות חברותיות מתחדשות. החברה היא מקולקלת. כל הזמן מתווספים דברים שליליים. והיו הרעות הללו תוכן לשיחה בהכרח. למען החלש את כוח הכיעור של השיחה המכוערה, עומדת להתבצבץ מהלב הנשחת, השאל האדם, כולם מדברים, מה מחפשים לדבר? אני מרגיש כל כך לא טוב שאני חייב לדבר על משהו. אז על מה אני אדבר? על מה שכתוב פה בעיתון, ומה שאמרו שם באינטרנט, ומה שזה, ומה שזה. כולם שופכים את השלילה. אחר כך מתפלים, למה יש כל כך הרבה דברים שליליים בצ'אטים האלה, בדיבורים האלה, באינטרנט. כולם משחררים את השלילה שיש להם בנפש. כי העמיסו עליהם שלילה ועוד שלילה ועוד שלילה. והבחרות, הבחורים הצעירים, מתנבלת כל כך, עד שבפורט החברה מוכרחת להיות במהומתה ומיותה. הקדוש ברוך הוא אומר, תראו, אם אני אתן לכם הרבה חבר'ה צעירים, הרבה אנשים צעירים, זה רק ילך ויהיה עוד יותר מושחת. אז בחורי שונאי ישראל מתים. ויתומים ואלמנות צועקים ואינם נענים, כי כבדה אוזן מלהתפעל מכל ציור. כן? אי אפשר להיות רגיש. הרי הכל מושחת, הכל מקולקל, כל הזמן מספרים לנו על קלקולים ועל הכל. אז טוב, אז גם האלמנה הזאת צועקת. כבר איבדתי את הרגישות. והחיים איבדו את חינם ואת רוממות ערכם. למה הם איבדו? כי לסיבת התפרצות צדדיהם הפרטיים בהתגלות כיעורם בתור פרטים בודדים, מעין קישור ואין דרך להתרומם בנפש האדם פנימה. כן, הרב חוזר כאן על הכלל. העיקרון הוא כזה. והיה אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אתה מסתכל במבט של אמונה על הכלליות. הכל הוא טוב. גם הפרטים הלא טובים משתלבים בתוך הכלל הטוב. אם יש לך דבר פרטי שהוא באמת לא טוב, אתה תעבוד לתיקון ולשיפור, ואתה תראה את הדברים הטובים שזה יביא. אבל כשהכל בכיוון הפוך, הצדדים הפרטיים, אתה בכוונה מגלה את הכיעור שלהם, בכוונה משאיר אותם בתור פרטים בודדים בלי קשר, אז גם אין דרך לרומם את נפש האדם מבפנים. לשון הרע, אומרים חז"ל, הורגת שלושה. את מי שמספרים עליו, אתה מספר עליו דברים רעים, וככה מתייחסים אליו. את מי ששומע את הלשון הרע, ואת מי שמספר את הלשון הרע, הוא לא ירוויח מזה. הוא גם כן משחית את הנפש שלו. בעצם הסיפור, בעצם זה שהוא מתייחס לכל החיים בצורה שלילית. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא הרי אמנו, מביא הרבה צרות. למה הוא מביא את הצרות האלה? גם זה לא מנותק, גם זה לא שלילי במהותו, כי רק אז ישוב האדם ורפא לו, האדם יתרפא בראותו שעם כל קטנות ציוריו, ומחשבתו הדמיונית להתגדר בפרטים של איזה ציורים שהם לעצמם, הוא הרי מה גרם לכל, שהוא כל הזמן מתרכז בפרט, עוד פרט ועוד פרט, בשלילה. אבל הם הביאו עד הדיוטה התחתונה של שפלות מוסרית וחומרית. זה הוריד אותו. מה פה זה הוריד אותו? זה הוריד את כל החברה. אז אתה כן קשור לחברה. אתה כן קשור לכלל. הם עם כל זה מאוגדים עם כללות החיים שלו. והם פועלים באתם לא בתור מקרים עוברים, זה לא עוד מקרה ועוד מקרה בלי קשר. כי אם הם פועלים בתור קווים מקיפים ומבריחים, מבריחים כמו הבריח התיכון, מחברים את שדרת החיים מן הקצה אל הקצה. כן, הבביח התיכון שמביח את החיים מן הקצה אל הקצה, אז הוא יבין. כלומר, אדם, כל הבעיה היא שאדם חושב שהכל מנותק, מה אכפת לך מה אני מדבר? מה, זה קשור אליך? כן, זה קשור אליי, כי אתה קשור אליי, כי אנחנו חברה אחת, כי אנחנו מציאות חיים אחת, כי יש אלוקים אחד, והקדוש ברוך הוא מחבר את הכל יחד. האדם צריך להבין פה שהדיבור שלו האישי, כן? אם אני מדבר דבר שלילי על החבר שלי, רבינו רב צבידה תמיד היה מזכיר החפץ חיים. מי האיש החפץ חיים? מה זה חפץ חיים? אתה רוצה לחיות. נצור לשונך מרע ושפתך מדבר מרמה. חפץ חיים, בהקדמה לספר שלו, אומר, אתם רוצים לדעת למה לשון הרע זה דבר כל כך חמור? כי אדם שמדבר לשון הרע מקלקל את כוח הדיבור של כלל ישראל. אבל מה אני עשיתי? אני סיפרתי לחבר שלי. לא. אתה מקלקל את כוח הדיבור של עצמך, ואתה מקלקל את כוח הדיבור של כלל ישראל. זה הכוח של הדיבור, כי הדיבור הוא המכשיר החברתי, הוא הבסיס של החברה, הוא הבסיס של המציאות של העם. צריך להבין, זה מה שהרב אומר פה. כן? אני בכוונה הצעתי לפני הסוף, בגלל שהסוף פה קשור להמשך, שנלמד בעזרת השם שבוע הבא, אבל אנחנו ראינו פה את היסוד המרכזי, שהדיבור הוא לא רק עניין אישי. הדיבור גם לא מתחיל מהדיבור. הדיבור מתחיל מהיחס, מההסתכלות. יש פסוק שרבנו היה מזכיר, איש את רעת רעהו, אל תחשבו בלבבכם. אם אתם חושבים טוב על השני, אתם רוצים בטובת השני, אז רק שתהיו מוכרחים להגיד איזה דבר שלילי כדי למנוע בעיה, אז תגידו שוב את המינימום. באופן כללי הנטייה תהיה לכלל, לטוב, למבט החיובי. וזה מעלה את כל החברה. לכן אמרתי, הדברים האלה הם יסוד חברתי מרכזי, כפי שראינו, וכפי שהבנו שזה דבר מאוד אקטואלי היום, אבל הם גם כמובן יסוד לכל אחד ואחד להבין את ההתנהגות האישית שלו, מה המשמעות של היחס ומה המשמעות של הדיבור, והדיבור החיובי, כפי שראינו כל ההתחלה פה של הרב, הדיבור החיובי בונה את החיים, מחזק את החיים, הופך את החיים לברכה ולטובה. בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו נמשיך בעניין הזה, שנזכה באמת למבט חיובי, להסתכלות של טובה וברכה על הכל. עד כאן להיום.